נמשיך קצת בלימוד לקראת פסח ונלמד פסקה נוספת של הרב חרל"פ על ההגדה של פסח שהיא משלימה בעצם את מה שלמדנו אתמול. והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור. אומר הרב חרל"פ, כמה פנים לגאולה, וכולם באמצע העמוד, כן? כמה פנים לגאולה, וכולם מביאים ישע ופדות. אולם אם יחסר אפילו אחד מהם, אין הגאולה שלמה, ועוד עלולים להינתן שוב תחת כבלי הגלות ולהיות שרויים באפל. כל צמצום איזה שהוא מעיק על הלב, ואין לך גאולה זולת זו הבוקעת ועולה ומתפרצת מכל מיצר ומזהירה לאין חקר, המפזרת את הערפל ומאירה במרחביה. כל הפרדה היא צמצום, גלות, וכל הכללה היא גאולה, אור. אמנם ההפרדה היותר מסוכנת היא ההפרדה בין אבות לבנים, שהרי בזה מתבטאת הנקודה העיקרית של הגלות. אוי להם, לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. ולעומת זה, כל העושר שבגאולה הוא שיבת לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. בדברים האלה של הרב יש כמה נקודות מאוד עקרוניות ומאוד חשובות. הנקודה הראשונה שמובעת כאן היא שכדי להגיע לגאולה שלמה צריכים לצרף הרבה דברים. כמה פנים לגאולה וכולם מביאים ישר עובדות. לפעמים יש איזושהי הרגשה שהגאולה היא תלויה רק בדבר אחד, ואם רק נשיג אותו, אז אנחנו בעצם משלימים את כל התהליך. אבל האמת היא שגאולה זה הרבה דברים. זה גאולת הגוף, וזה גאולת הנפש, זה גאולת הפרט, וזה גאולת הכלל, זה גאולת ישראל, וזה גאולת העולם. זה גאולת הטבע, וזה גאולת הקודש. יש הרבה דברים צריך לגאול אותם מן המצרים שלהם. ולכן תהליך הגאולה הוא ארוך והוא מורכב, כי הוא צריך להקיף המון עניינים. זה נקודה שמאוד צריך לתת הדעת עליה. צריך להקיף המון כדי לגאול. צריך תורת הניגלה וצריך תורת הסוד. צריך המון דברים. צריך להשלים את הידיעה של החוכמה האלוקית על כל המרחבים שבה. אי אפשר להסתפק רק בתורת הנגלה בלי תורת הסוד, ואי אפשר תורת הסוד בלי שתהיה לה אחיזה במסיעות על ידי תורת הנגלה. זה המון דברים. לכן אומר הרב כאן שאם אפילו יחסר דבר אחד מן התנאים הדרושים לגאולה, אז זה לא גאולה שלמה, ואם זה לא גאולה שלמה, אז היא עדיין יש בה עדיין טעם של חיסרון, טעם שלא טוב. והנקודה השנייה שהוא כאן מביע זה שהגאולה היא מלחמה נגד צמצום, היא בעצם ניצחון על הקטנות. כל צמצום איזה שהוא מעיק על הלב. כי הגאולה היא חופש, היא חירות. לכן הגדרה של חג הפסח, זמן חירותנו. לא מדובר בסתם מילים, מדובר בדבר של אמת. כל מה שמצמצם את האדם, כל מה שמצמצם את הדעת, כל מה שמצמצם את הטוב בעולם. יש הרבה דברים שמצמצמים את הטוב. בתחילת השולחן ערוך כתוב שיש אפילו בושה מפני הטוב. שאדם מתבייש להיות טוב. זה צמצום. אדם מתבייש. תגידו, מה זה הבן אדם הזה? אתם מבינים? אז אנחנו לא שמים לב לכל מיני דברים כאלה שמצמצמים את המציאות השלמה. לכן אומר הרב, כל צמצום איזשהו מעיק על הלב. צמצום של התפקיד של עם ישראל בעולם. כשמצמצמים את התפקיד של עם ישראל בעולם ומעמידים אותו כתפקיד ככל הגויים בית ישראל, זה מועקה נוראה. ישראל סובלים, העולם סובל, הקוסמוס כולו מרגיש צער עמוק מאוד. איפה העם הזה? איפה הקודש? איפה המדרגה העליונה השלמה? איפה סגולה מכל העמים? זה צמצומים שעליהם הוא מדבר. כל צמצום איזשהו מעיק על הלב. ואין לך גאולה זולת זה, הבוקד ועולה מתפרצת מכל מצא. יש לנו המון דברים. הרב קוק, למשל, יש לו מאמר בעדר היקר על הפחד. לפעמים אנחנו מפחדים, מפחדים מדעות גדולות, ממחשבות שלמות, מפחדים. לא יודעים מה לעשות עם זה. מתחמקים מזה. מתחמקים מתפקידים גדולים שהקדוש ברוך הוא מטיל עלינו. רוצים להישאר קטנים, אבל זה לא עובד. הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו להישאר בקטנות, כי אנחנו נועדנו לתתך העליון על כל גוי הארץ, במובן האצילי כמובן, האצילות. אנחנו אמורים להיות ממלכת כהנים גוי קדוש, אצילות גדולה מאוד. אז כל זה, זה צמצומים, שמנסים להתחמק ממדרגה כזאת. או אדם מתחמק מלהיות אדם גדול. זה לא טוב. כן? זה לא אומר שכמובן זה סותר את הענווה. בכלל לא. זה לא סותר את הענווה. זה דברים שצריך להיות מודעים לזה. והיציאה ממצרים היא היציאה מן המצרים. היא היציאה מן הצמצומים. כי מה זה עבדות? בכורה העבד. מה חסר? עבד. עבד, לכאורה, נותנים לו תנאים כדי לחיות, נכון? אז מה הבעיה? הבעיה שמעבד מבקשים להיות בטל. זה הגדרת העבד. תהיה בטל לאדון. מה שקנה עבד, קנה רבו. אין לך מציאות משלך, אין לך עצמאות, אין לך חירות, אסור לך לחשוב בעצמך, אתה חייב להיות כלי בטל. זה בדיוק ההפך של המגמה האלוקית. כתוב שקומתו של אדם הראשון הייתה עד לשמיים. מה זאת אומרת? האדם הראשון היה רגליים על כדור הארץ והראש שלו הגיע לשמיים. זה הכוונה שהוא קומה רוחני. לא היו לו צמצומים. לפני החץ, כל דבר היה אפשרי. יכול לברוא עולמות. זה מדרגה עצומה. כן, של האדם הראשון לפני החץ. הרב קוק כותב באורות הקודש, אנחנו עתידים להגיע למדרגה של אדם הראשון לפני החטא, ועוד יותר מזה. זאת אומרת, עולם בלי צמצומים, עד לשמיים. השמיים הם אפילו לא הגבול. אנחנו לפעמים אומרים, השמיים הם הגבול. לא, גם זה לא הגבול. זאת אומרת, מדרגות עצומות של גילוי של עוצמות נשמתיות רוחניות, לפעול טוב, להיות הולכים בדרך השם. זה הנקודה השנייה שכאן מופיעה בדברי הרב. הנקודה השלישית, והיא הגדרה מאוד מאוד חשובה, כל הפרדה היא צמצום גלות, וכל הכללה היא גאולה אור. וזה מובן מאוד למה. כי הכללה זה אלוקות. כן? ויחולו השמיים והארץ. מה שדבר הוא יותר כללי, הוא יותר מקיף, הוא יותר רחב, הוא יותר כולל, הוא יותר שלם, הוא יותר אינסוף. מה אין באינסוף? מה אין באינסוף? באינסוף יש הכל. לכן, כל עוד אתה לא מגיע להכללה גמורה, אתה כמובן רחוק מן האמת הגמורה. לכן, עולם הפירוט הוא עולם של רע. ועולם האחדות, עולם ההכללה, עולם הכוליות, הכלליות, הוא עולם הטוב. הטוב נמצא תמיד בכולל. הטוב לא נמצא בחלק. כן? חיים, היו חיים ישנם וחיים יהיו. מציאות כוללת מאוד. אין בה הפרדה. זו הנקודה הנוספת שכאן באה לידי בירור. לכן ככל שאנחנו עסוקים במציאות יותר כוללת, זה סימן שאנחנו יותר מחוברים אל השם, אל הטוב. לכן עניין כנסת ישראל, עניין של כללות הדורות, עניין של הציבור כולו, עניין של העולם כולו. אנחנו רוצים לתקן עולם במלכות שדי. מה קרה? לאן אתם הולכים? כל כך רחוק לתקן עולם במלכות שדי? כן, עדיין. השאיפה שלנו היא מאוד כוללת. והדבר הנוסף שכאן מוסיף הרב, שהחיבור הראשון צריך להיות חיבור הדורות. בזה יש הכללה. כן, שאבותינו הם אבות של כל הדורות. כשמדברים על ישראל, מדברים על ישראל של כל הדורות. לכן כל ניתוק בין דורות, בין אבות לבנים, הוא בוודאי פוגע במידת ההכללה, במידת השלמות. הדור שהיה לא יכול בלי הדור הזה. הדור הזה לא יכול להיות בלי הדור שהיה. והדור העתידי להיות הוא כבר כלול בדור הזה. והדור הזה תפקידו להוליד את הדור הבא. וככה אנחנו מכלילים את עצמנו, כן, עושה חסד לאלפים. כשהקדוש ברוך הוא מביט על עם ישראל, הוא לא מביט רק על דור אחד, הוא מביט על כל הדורות. על הטוב שצפוי להופיע, קורא הדורות מראש. רום פסגת קדושת ישראל. זה הפסקה הבאה. רום פסגת קדושת ישראל. הוא היחס הגזעי שלהם, שכולו אומר קדוש, יציקה אחת שלמה המכילה בקרבה את כל האוכלוסייה שלהם מראשית מחצבתה עד סוף כל הדורות מעולם ועד עולם. כולם זרע אמת, זרע קודש, האבות והבנים יחד. אוי לא למי שמרים יד לעשות פרצים ביניהם. ביניהם לא יבדיל. ויח את נפשו, הוא קובע. חילוק מחיצות בין אבות לבנים בישראל, הוא חידלון גמור. ומכאן יסודי הגלות והפיזור. כן, יש דבר כזה. יש סכנה כזאת שאורבת, אורבת לנו, שיגידו, טוב, הדור עכשיו זה לא מה שהיה. פעם היו אנשים טובים, פעם היו חלוצים, פעם היו אנשים שאהבו את הארץ, פעם היו אנשים שהיו שווים. אבל הדור עכשיו כבר לא. או טענה אחרת הפוכה. נו, האבות היו עם מסורת. מה אנחנו צריכים את זה? מי זקוק לזה? דברים ישנים, נושנים. העולם מתחדש. צריך כבר מדרגות אחרות של חיים. כל המחשבות האלה, מחשבות אבל הם. המחשבות האלה הן מחשבות שנועדו לפורר את המציאות הכלל ישראלית. לרוקן אותה ממה? מזרימת החיים הבלתי פוסקת. דור לדור ודור. מיום ליום יביע אומר. דבר השם חייב רציפות. משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע. ישוע לזקנים, זקנים, נביאים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה, אנשי כנסת הגדולה, זוגות. זוגות, תנאים, תנאים, אמוראים, אמוראים, גאונים, גאונים, ראשונים, ראשונים, אחרונים, זה. ככה תורה, ככה גם חיים. אנחנו חייבים רציפות. הגזע הקודש שנקרא ישראל, הוא חייב צינור בלתי פוסק של זרימת חיים תאורים קדושים שעוברים דרך הנשמות שמופיעות בכל דור ודור. לכן יש מגמה כזאת לנסות לסכסך בין הדורות. למדרגה של קלקול נורא, כמו שעמדנו אתמול, המגמה הזאת התחילה במצרים, כשהמצרים ביקשו לקלקל את היחס שבין אבות לבנים, ודרשו מן האבות, כל הבן הילוד, היאורה תשליחו הוא. אתם תתחזרו על הבנים שלכם, קלקלו את הכל, סכסכו את הכל, ואז, אתם תהפכו להיות עם של עבדים. למשפחותם, לבית אבותם, זה יסוד מאוד גדול ברוחניות. לכן, כשהתורה מדברת על לימוד תורה, ושיננתם לבניך. ככה זה עובד. ולכן, גאולת מצרים, שהיא השורש לכל הגאולות, כשם שהגלות של מצרים הוא השורש לכל הגלויות. ראשיתה הייתה לגלות נפלאות התייחסותם לבית אבותם, שהם צמודים, חבוקים ודבוקים יחד לשורשם. וכשם שבתחילת גלות מצרים היו את יעקב, איש וביתו באו, ככה מתחיל חומש שמות, יעת יעקב, איש וביתו באו. הירידה למצרים הייתה אבות והבנים. כן, גם ביציאתם ממצרים הייתה גאולה, שהבנים יהיו דבוקים באבותם. שאף אחד לא יישאר שם, לא ינתקו את הקשר שביניהם ולא ילכו שובב בדרך ליבם הם. כי אם כל אשר לא ידעו וכל אשר יתעלם מהם, שאול ישאלו מי אבותיהם. לכן הציר הגדול שעליו סובב חג הפסח וסובבת גאולה, גאולת מצרים, זה אבות ובנים. והיה כי שלחה בנך מחר למור. מה זאת? תלמדו אותנו, תמסרו לנו, תספרו לנו, תגלו לנו איך אנחנו גם שייכים. לא רק הבאתם אותנו לעולם, אלא הבאתם לנו נשמה גדולה, אז תגלו לנו. זה דבר מאוד יסודי הדבר הזה. לאט לאט מגלים את העניין פה, שכל המאבק על הגאולה, הוא בעצם היה מאבק של הצלת אבות את הבנים. כל זה היה בנוי על זה. הגאולה מתחילה מהסיפור המפליא, של איש ואישה שמוסרים את נפשם להציל את בנם. יותר מזה, שמתגברים על הפחד בכלל להביא בן לעולם. כמו המדרש המפורסם שאמרם גירש את אשתו, כי הוא חשב שלא שווה כבר להביא ילדים לעולם אחרי הגזרה של פרעה. ומרים מזרזת אותו להתגבר על החיסרון הזה. שהאבות לא ירצו יותר להביא בנים לעולם. משם מתחילה הגאולה. שם הייתה הנקודת האור שהופיע בתוך כל החושך הזה. שפתאום איש מבית לוי לוקח חזרה בת לוי, ומתוך זה נולד הגואל, פלאי פלאים. אחרי צריך להציל אותו משה, ולהשגיח עליו, לשים אותו בתיבה. וממה כל הסיפור הזה של גאולת מצרים מתחיל? ממסירות נפש של האבות על הבנים. כל זה מתחיל ככה, והיה כי שלחה בנך מחנה מור, שים לב לבן שלך. וכמובן כל זה למדנו אתמול, שהמצרים רצו לקלקל את זה דווקא. רצו לנתק, הם הבינו. בני ישראל אלה, הם ממשיכים את מסורת אבותם. מה התורה מספרת? איך יעקב אבינו מתאבל על בנו יוסף? לא מתנחם עליו. יש לך עוד בנים. לא. יוסף בני, יקירי, בעם ישראל יש שייכות מיוחדת למדרגה הזאת של חיבור הדורות. מה נשתנה הלילה הזה? בכסיפת לב. יחכו לדעת מה בפיהם הבנים, הם משתוקקים לדעת מה בפי האבות, ויבלעו כל הגה קודש היוצא מהם, ואף גם בן הרשע מרכין את ראשו כלפי אדרת הסיבה של האבות, ואמונת האומן שלהם, וגם הוא עומד ושואל. כן, שמנו לב שהבן הרשע הוא נמצא גם ליד השולחן, הוא לא עוזב את הבית, הוא לא נטש את המשפחה, הוא בין ארבעת הבנים המסבים סביב השולחן של הסדר. יש לו אולי שאלות קשות, מרגיזות, יכול להיות מכיסות, אבל הוא כאן, הוא שואל בעומק נפשו, הוא רוצה להיות שייך. כולם פה, ואף גם הבן הרשע מחכין את ראשו כלפי אדרת הסיבה של האבות ואמונת האומן שלהם, וגם הוא עומד ושואל, אם אמנם בעזות וחוצפה, מתוך שדרכו רשע כסל, אבל בכל זאת גם הוא מחכה לתשובת האב. זאת אומרת, הוא לא ניתק את הקשר, הוא לא מתכחש לייחוס שלו, הוא רוצה לשאול את אבא שלו. אתה מחשה לי לשאול, יש מחשה אותי, מחשה לי לשאול שאלות קשות? אני רוצה תשובות. הוא בא בשעה ששמעו ישראל אמרת השם תאורה, והיה כי תבוא אל הארץ וגומר, והיה כי אומרו אליכם ביניכם, מה העבודה הזאת לכם? ויקוד העם וישתחוו, ככה כתוב בפרשת בו. סמכו על בשורת הארץ. על מה העם השתחווה? על מה הוא הודה? סמכו על בשורת הארץ, ושיהיו להם בנים בארץ ישראל. זאת הייתה שמחה גדולה. עוד במצרים, מה מביא להם שמחה? לאלה שעומדים לצאת, שההיסטוריה תמשיך, שיצאו ממצרים, שיעברו את המדבר, שיולידו בנים, והבנים האלה ייכנסו לארץ ישראל וירשו אותה. על זה חושבים במצרים. זה בשבילם שווה את הגאולה. כי אם אנחנו יוצאים ממצרים, גאולה, ואומנם אולי אנחנו נרגיש חופשיים, כי שחררו אותנו מן העבדות, אבל לא תהיה לזה המשכיות, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? סמכו על בשורת הארץ ושיהיו להם בנים בארץ ישראל, כי למרות סוררותם, תייסרנה אותם כליותיהם לבוא בשאלה לפני אבותיהם, להציע לפניהם את כל מבוכותיהם, ולבקש מזור לחולי נפשם, לחולי נפשם. כלומר, כן, בסוף, גם הרשעים יהיו בעסק. אותו רשע ששואל שאלות קשות, הוא בא בשעה שאב מכה את שיניו, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, וכפר בעיקר, ואומר, אילו היה שם, לא היה ניגל. יחד עם זה, הוא מגלה לו, שמכיוון שסוף סוף, הוא בין הגאולים, ולא נשאר בחשכת אפלת מצרים, הרי שניצוצי אור הגאולה, חדרו לתוך פנימיותו, וסוף כל סוף תאיר בתוכו, סגולת הגאולה, להידבק באבותיו, והאמונה הברה והתמימה תקה בו גלים, לגאול גם אותו גאולת עולמים, להוציאו מן המצר ולהעמידו בקרן אורה של הגאולה. כלומר, כולם בפנים. אחרת, זאת לא נקראת גאולה שלמה. אם הגאולה לא תקיף את כולם, אז אין פה גאולה שלמה. כי יחד עם שמחת הגאולה, יצר על אלה שלא זכו להיגאל. לכן ברור שצריכים לדאוג לכולם, לרומם את כולם, לכלול את כולם, להקיף את כולם, ולתת תשובות לכולם. האבא יש לו תפקיד קשה. יש לו בן אחד חכם, ויש לו בן אחד רשע. אל החכם צריכים לדבר כמו חכם. אל הרשע צריך לדבר כמו מי שמטריס, מקשה, מראה את עצמו כאילו אינו מאמין. יש לו בן תם, יש לו בן שאינו יודע לשאול. אבל זה בדיוק עבודת האבות. עבודת האבות זה לדעת לחבר את כולם ולתת לכולם הרגשה שהם כן שייכים. הם לא בחוץ. הם בפנים, כולם בפנים. וסוף סוף, אם אותו בן רשע יושב ליד השולחן, סימן שהוא זכה לגאולה, אז בזכות מה הוא ניגל? אם הרשע שואל שאלות, סימן שהוא ניגל, מה העבודה הזאת לכם? אז אם הוא ניגל, בזכות מה הוא ניגל? הוא ניגל בזכות שני דברים. בזכות אבותיו ובזכות בניו. אתם יודעים למה? כי לפעמים לרשע יש בן צדיק, והבן מזכה את אביו, ולכן הוא ניגן. כי האדם לא נידון רק מצד עצמו, אלא הוא נידון מצד כל הדורות שקדמו לו, ומצד כל הדורות שיצאו ממנו. צריך לדעת את העניין הזה. זאת נחלת עבדי השם אשר יצאו ונגלו ממצרים, אבות מסבים בראש והבנים מאתרים אותם לשמוע דבר השם אשר בפיהם. זהו סדרו של עולם. המשכיות, קשר הדורות, חיבור ולא פירוד חלילה וחס, כמו שביקשו המצרים. תיקונו ושכלולו, וממנו קיום הייעוד שלעתיד לבוא. צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזרב השרינה. מה זה עטרותיהם לפי הרב חרלאפ? לא, הבנים, נכון, אתה צודק יעקב. אשרי האבות שהבנים מאתרים אותם, מקיפים אותם. ככה הוא מסביר, חידוש מאוד גדול של הרב חרלאפ. צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, ומכיוון שכאן יש אבות ובנים, אז נהנים מזיו השכינה. ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו ויושיינו. זה השם, קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. כן, אנחנו רואים במאמר הזה של הרב חרלאפ דברים מדהימים, הבנה מאוד מאוד יסודית בסוד הגאולה שהייתה ובסוד הגאולה שתבוא. לכן זה מסביר מאוד את ההפטרה של שבת הגדול, הכנה לפסח, שמסתיימת בבשורה של אליהו הנביא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. כי באמת כאן תמון העיקר, כמו שביציאת מצרים העניין היה לצאת כעם למשפחותם, לבית אבותם, גם בגאולה העתידה חייבים לחבר את כל העם למשפחותם, לבית אבותם. כשנצליח לחבר חיבור של אמת, חיבור לבבות, חיבור הדורות, אז אנחנו באמת יכולים במצב כזה לקדם מאוד את הגאולה, את השלמתה. במלחמה נגד הפירוד ובעד האחדות, בעד החיבור השלם. כי אז ביום ההוא, כשעם ישראל גוי אחד בארץ, יהיה השם אחד ושמו אחד, האחדות האלוקית יכולה רק להתגלות על עם שמגלה בתוכו מציאות אחדותית. אבל במציאות פירודית זה בוודאי גורם מאוד מפריע, מכשיל להופעת סוד האחדות האלוקית בעולם. זה מה שבעצם אומר לנו כאן הרב חרלאפ, הבנה עמוקה מאוד של הדברים. טוב, שבת שלום.